כי האדם הוא בא כאשר יש לו התפשטות עצמו, ובזה בוודאי מסתלק מן העילה, וצריך אל האדם שיהיה נכנס תחת העילה לגמרי בתפילתו, כי התפילה היא במחשבה ובדיבור ואינה על ידי מעשה הגוף. אבל מכל מקום התפילה היא לאדם שהוא בעל גוף. אז ננסה להסביר מה הוא אומר. ההקפדה על הכהנים שירחו עקב בצד גודל היא גם כן מהסיבה הזאת. זאת אומרת, בנקודה הראשונה הוא הדגיש את הרגליהם רגל ישרה, כאילו הרגליים קשורות. אז עכשיו הוא בא ואומר, זה שהקפידו על הכהנים אשר לא תגלה ערוותך עליו, אז חלק מההקפדה הזאת בא לידי ביטוי בזה שיש הקפדה שהם ילכו עקב בצד גודל. זאת אומרת, לא יפתחו את לא יהיה מרווח, אני אגיד ככה בלשון אחרת, מרווח מינימום, הם צריכים ללכת, אבל שיהיה מרווח מינימום בשעת הליכתם. והסיבה, אומרת התורה, אשר לא תגלה ערוותך עליו, אז הוא אומר, מה הנקודה? מה זה גילוי ערווה? גילוי ערווה, הוא אומר, זה תוצאה של ריחוק מריבונו של עולם. זאת אומרת, פתיחת הרגליים בצורה בלתי מבוקרת מראה התרחקות. הקפדה ללכת עקב בצד גודל, פירושו של דבר, אני לא מתרחק מריבונו של עולם. הלשון של התורה, אשר לא תגלה ערוותך עליו, כן? זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש כביכול פגם בעצם גילוי הערווה. זאת אומרת, ההבנה הפשוטה אומרת שהפגם הוא בעצם גילוי הערווה. על זה מקפידה התורה. אז המהר"ל אומר, לא, הגילוי של הערווה הוא לא פגם מצד עצמו. הוא פגם שמראה על ריחוק. זה הלשון שלו. הוא אומר, כי האדם הוא בעל ערווה כאשר יש לו התפשטות עצמו. אני אסביר את זה גם יותר. המושג בעל ערווה, כן? מה זה בעל ערווה? אז הוא אומר, הערווה היא ביטוי לתאווה. הערווה היא ביטוי לתאווה. והאדם נקרא בעל ערווה בשעה שהאדם כביכול דואג לעצמיות שלו. כשאדם לא דואג לעצמיות שלו, אין אצלו דאגה לעצמיות שלו, אז גם אין אצלו עניין של ערווה. כל המהות, כל העניין של הערווה זה דאגה לתאוות של האדם. הערווה היא ביטוי לתאוות של האדם. הערווה היא ביטוי לתאוות של האדם. הוא קורא לזה התפשטות עצמית, התפשטות העצמיות שלו. וזה בניגוד, נגיד כך, יש זה שני ניגודים, או שאני תלוי בבורא, או, זאת אומרת, כל התרחקות מהבורא היא נובעת מצד הדאגה של האדם לעצמיות שלו. כל התרחקות מהבורא היא נובעת מצד הדאגה של האדם לעצמיות שלו. ברגע שהאדם מרגיש את עצמו תלוי, כן, או לא רק תלוי, מתבטל כלפי הבורא, אז אין אצלו עצמיות. וכשאין עצמיות, אין גם גילוי של ערווה. אז עוד פעם, הגילוי של הערווה הוא לא פגם מצד עצמו, הוא פגם מצד שזה מבטא ריחוק מהבורא. זה היסוד שהוא בא ללמד כאן. ואפשר להרחיב את זה יותר גם כן.
איזה גילוי הווה יש בזה שהוא הולך?
אני אגיד לך, בפשט הפסוק אתה שואל,
ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם.
מה?
ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם.
נכון.
שהוא ילך.
נכון, אבל
הוא לא ברא אותו שהוא ילך ב...
לא, הרי קודם כל
בהליכה של...
לא, עקב בצד אגודל. לא, אבל הקפידה המיוחדת היא איך כתוב בתורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זאת אומרת, התורה אומרת על המזבח לא עולים במדרגות, הכבש חלק. למה הכבש חלק? כדי שאפשר יהיה ללכת עליו עקב בצד גודל. למה לא תעלה במעלות על מזבחי? כתוב בתורה אשר לא תגלה ערוותך עליו. עלייה במעלות, עלייה במדרגות, היא בהכרח מנתקת, פותחת רווח בין רגל לרגל. ואז כשיש פתח בין רגל לרגל, כביכול נגלית הערווה. כשאדם פותח את רגליו, אז ממילא נגלית הערווה. כשאדם הולך בצעד מדוד, עקב בצעד גודל, אז הוא כמעט לא פותח את הרגליים. אבל ברגע שהוא צריך לעלות על מדרגות, אז הקפידה היא לא הרבה. וכשאדם הולך בעזרה הוא לא צריך ללכת, כשהכהן הולך בעזרה הוא לא צריך ללכת עקב בצד גודל. רק שהוא עולה על המזבח,
זה רק בעלייה על המזבח?
רק בעלייה על המזבח. עקב בצד גודל זה רק בעלייה על המזבח. הכבלים, זה מה שכתוב בתורה. התורה אומרת ולא תעלה במעלות על המזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. התורה אומרת, למה לא תעלה במעלות?
לכאורה, זו הסיבה למה עשו את הכבש חלק.
נכון.
אבל אחרי שעשו אותו חלק, יש איזה...
לא, אז אתה רואה שהגמרא אומרת שאצל הכהנים הייתה קפידה שהם עולים על המזבח, הם יעלו עקב בצד גודל. תבין, לא פותחים את הרגליים. אז המהר"ל אומר, תבין, במהר"ל כתוב כאן חידוש. אתה שאלתי קודם, לפני שקוראים את המהר"ל, מה הסיבה שבגללה התורה הקפידה שהכבש יהיה חלק ולא תעלה במעלות על מזבחי, כמו שהתורה אומרת אשר לא תגלה. יש פגם בעצם גילוי הערווה. בעצם גילוי הערווה יש פגם, כמו שיש פגם. אנחנו אומרים למשל, איך כתוב, יש איסור לומר דברי תורה אל מול הערווה. יש איסור לומר דברי תורה אל מול הערווה. אז הפשט הוא זה, מהו שורש האיסור, מהי הסיבה? משום שדברי תורה הם קודש, והערווה זה כביכול ביטוי להפך הקודש, לטומאה. אז יש איסור לומר דברי תורה. אז אותו דבר, יש קפידה שלא תגלה את ערוותך אל מול הכבש, כן? כי הכבש הוא גם כן קדוש, כמו המזבח. כך אני הייתי מפרש. למה? מה הקפידה של התורה? אבל רואים שהמהר"ל אומר לא, שהבעיה היא כאן, היא לא מצד עצם העובדה של גילוי הערווה אל מול הכבש, זה לא הקפידה, אלא הקפידה היא יותר עמוקה. זאת אומרת, גילוי ערווה הוא ביטוי של התרחקות מהבורא. גילוי ערווה זה ביטוי של התרחקות מהבורא.
רואים זה בחטא של אדם הראשון,
נכון?
הערווה באשר הערווה, כמו שהסברת שזה כאילו מקום התאווה,
כן,
וכל הדבר הזה. אבל למה דווקא זה צריך להתבטא כאילו בהליכה של הבן אדם?
אז זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר זה שהתורה הקפידה, זה שרואים בגמרא, זאת אומרת, מצד אחד התורה באה ואומרת ולא תעלה במעלות, ובאים חז"ל, הרי זה לא כתוב בתורה שצריכים ללכת עקב בצד גודל, זה לא כתוב בתורה. אולי אני עכשיו חושב שהגמרא מבינה שזה תוצאה הכרחית. תוצאה הכרחית מזה שהכבש הוא חלק, וזה באמת כך, הזווית של הכבש היא זווית מאוד קשה, בייחוד שהכהנים צריכים לעלות על הכבש עם איברים. הם מוכרחים ללכת עקב בצד גודל. אני חושב שאפילו מוכרחים ללכת עקב בצד גודל. הם לא יכולים לעלות בפתיחת רגליים גדולה. מדוע? משום שהזווית היא כל כך קשה, שאתה הולך בזווית קשה, הכבש בסך הכל מהו? הגמרא אומרת שהיו בוסקים מלח על גבי הכבש כדי שלא יחליקו הכהנים. אפשר היה להחליק, זה היה הזווית. זה תקח, זה לא עץ, זה עץ, זה אבן, אבן, אבן חלקה. הגמרא אומרת היו,
אולי נכון, אבן חלקה,
תראה את הזווית, אני אראה לך את הזווית, תחו, תעשו חשבון. הכבש הוא 32 אמה, 32 אמה על, נדמה לי על רגע אחד, אני כבר לא זוכר את המידות, אבל המזבח הוא 32 על 32, והכבש הוא 32 נדמה לי על 16. זאת אומרת, איך זה נקרא, יש את הניצב ויש את היתר, ומה זה הצלע התחתונה? בקיצור, הצלע התחתונה היא 16 אמות, אני חושב, והאורך של היתר הוא 32 אמות. זה זווית קשה מאוד. אמר לי,
ומה הגובה של המזבח?
גובה של המזבח, הכבש מגיע עד למעלה, זאת אומרת גובה המזבח הוא 10 אמות. זה זווית. אמר לי מישהו שאורי בינון, בזמן שהיה מנכ"ל מפעלי מי ים המלח, הוא בנה כבש, הוא בנה מזבח עם כבש, הוא רצה לראות את זה. אז אמר לי מישהו שעלה, שהוא ראה את זה, שקשה מאוד לעלות על זה, זה לא פשוט. ובייחוד שאתה, אני אומר שאתה צריך להחזיק איברים כדי להקטיר אותם על המזבח, אתה מבין? זה לא פשוט. אז יכול להיות שהזווית הכריחה ללכת בצעדים מדודים, לא לפתוח את הרגליים. אתה מבין? כשאתה עולה בזווית כזאת, אתה אסור לך לפתוח, משום שאם אתה תפתח אתה תחליק, אתה מבין? אתה מסתכן מאוד.
אם זה אבן,
אם זה אבן,
אפשר להחליק בלי בעיה.
בטח. אז לכן אני אומר, יכול להיות, ההכרח של הגמרא, ההכרח של הגמרא זה מצד המציאות. זאת אומרת, זה לא שזה כתוב, כתוב שהכבש צריך להיות חלק, לא עם מדרגות, אבל לאור המידות, אז הזווית היא מקשה את האפשרות ללכת בצורה שאתה פותח את הרגליים בצעד רגיל. אתה חייב ללכת עקב בצעד גודל, ללכת בזהירות. עכשיו, אבל המהר"ל אומר שיש בזה יסוד. היסוד הוא כתוב בתורה אשר לא תגלה ערוותך, אבל הנקודה היא מה הפסול בגילוי הערווה. זה לא פסול של גילוי ערווה כמו שאנחנו רגילים לומר דברי תורה נגד הערווה, זה לא הנקודה. הנקודה היא גילוי הערווה זה ביטוי של ריחוק מריבונו של עולם, ובעבודת בית המקדש צריך כל הזמן להדגיש את הקרבה לריבונו של עולם. זה עובד בדיוק בצורה הפוכה. אז בגלל זה התורה אוסרת את זה.
כמו ניתוק בין אדם הראשון לקדוש ברוך הוא.
כל ניתוק, אבל החידוש הוא במהר"ל שהגילוי של הערווה זה ביטוי של ריחוק. הגילוי של הערווה זה ביטוי של ריחוק. והסברנו למה, כן? הלאה. עכשיו הוא מסביר מה המחלוקת. מה המחלוקת? אחד אומר ורגליהם רגל ישרה כמו המלאכים, זה שצריך לכוון את רגליו בשעת התפילה להיות כמו המלאכים. והוא הסביר למה כמו המלאכים, כי אצל המלאך יש תלות מוחלטת בעילה, אין לו פנייה עצמית. לאדם יכולה להיות פנייה עצמית, כי לאדם יש בחירה, למלאך אין בחירה, אין לו פנייה עצמית, הוא תלוי באופן מוחלט בסיבה, בעילתו. זה דעה אחת. הדעה השנייה אומרת כמו הכהנים, כמו שאמרנו שאצלם הקפידה התורה על בשעת העבודה שלא יהיה ריחוק. אז הוא אומר ופליגה בזה, כי למען דאמר כמלאכי השרת סבר, כי מאחר שהתפילה היא לדיבור השכלי שאין בו גוף, ראוי שיהיה האדם בתפילתו דומה למלאכים, שנאמר בהם רגליהם רגל ישרה, כי המלאכים בוודאי נכנסים תחת רשות העילה לגמרי, עד כי רגליהם רגל ישרה, כי השוואת הרגליים היא כניסה לגמרי תחת רשות העילה, כאשר אין כאן התפשטות עצמית, התפשטות עצמו. ולמאן דאמר ככהנים, אף כי התפילה היא בדיבור ומחשבה מכל מקום, ולאדם. זאת אומרת, אתה רוצה להשוות את האדם למלאך, אבל האדם הוא לא מלאך. הדעה הזאת שאומרת ככהנים, אומרת, האדם, אתה לא יכול להשוות אותו למלאכים. מה? או, אז הוא אומר, אף כי התפילה היא בדיבור ומחשבה, מכל מקום הוא לאדם. והאדם בניגוד למלאך, המלאך יכול להתבטל באופן מוחלט כלפי העילה. אבל האדם אי אפשר שיכנס תחת העילה לגמרי. מדוע? כי אין זה מעניין הגוף והגשם, כאשר אין האדם שכלי, רק גשמי. שיהיה לגמרי, לא יתחק, אצל האדם מציאות כזאת של כניסה תחת העילה, התבטלות מוחלטת כלפי הבורא, אצל האדם לא תיתכן. אצל המלאך זה ייתכן, כי המלאך הוא רוחני. המלאך הוא רוחני, אבל אצל האדם זה לא ייתכן. אז הוא אומר, אי אפשר לשוות אותו למלאכים. אי אפשר להגיד לאדם, תהיה כמו מלאך. זה לא ייתכן. אז מה? כי הגשם נבדל מן העילה, ולכך יש לו להיות דומה לכהנים שהיו הולכים עקב בצד גודל, ולא היה כאן התפשטות עד שיהיה נמצא חילוק ערווה אשר הוא מצד הגוף. ויש לך להבין עניין זה, זאת אומרת, הוא אומר עוד נקודה. אמרנו, הערווה היא ביטוי של גילוי ערווה, הוא ביטוי של התרחקות. הוא אומר, לא רק זה, גילוי ערווה זה לא רק ביטוי של התרחקות, זה ביטוי של התרחקות, אבל זה ביטוי של התרחקות גם מצד העובדה שזה גילוי של הגוף. זה גילוי של הגוף. אז זה גילוי של הגוף, ולא סתם גילוי של הגוף, אלא גילוי של הגוף במקום שבו מתבטא הגוף יותר. הרי יש באדם, האדם מורכב, יש באדם חלקים שהם יותר קרובים לשכל, יש חלקים שהם מביאים יותר לידי ביטוי את הצד הגופני שבו. הערווה יותר, היא שייכת יותר להתבטאות הגופנית של האדם. אז לכן הדעה הזאת שסוברת ככהנים אומרת, אי אפשר לדרוש מהאדם שיהיה כמו מלאך, כי כמו מלאך הוא לא יהיה, כי באדם יש גוף. אני יכול לדרוש ממנו שבשעת התפילה יתנהג כמו כהן בשעת העבודה, כי גם הכהן הוא אדם, כן? ובכל זאת אתה רואה אצלו קפידה שהוא בשעת העבודה שומר על כך שלא יתרחק מריבונו של עולם. יש אצלו קפידה שבשעת העבודה אז הרגליים לא תהיינה לגמרי מחוברות, אבל כמעט מחוברות, כדי שלא תגלה הערווה. את הקפידה הזאת אני יכול לדרוש מהאדם רגיל בשעת התפילה, כן? אבל להגיד שהאדם יהיה כמו מלאך, זה אי אפשר לדרוש מהאדם. זה הדעה הזאת, ברור? מה אתה אומר?
למה זאת? כשאנחנו יוצאים, שמים את התפילה, ואנחנו עושים כמו הכהנים בבית המקדש.
כתוב שפוסע לאחוריו, אתה אומר, גם כן, שלוש פסיעות אחורה, עקב בצד גודל.
כן,
אבל
בשביל ארבע.
מה?
בשביל גם ב...
לא יודע. יכול להיות שהוא ידבר על זה. אבל מכל מקום, הרי הדעה הזאת באה להסביר למה צריך לכוון את רגליו משעת התפילה, לא למה לפסוע, אלא למה לכוון את רגליו בשעה שהוא מתפלל. אז התשובה היא, כדי... כמו שאצל הכהנים בשעת העבודה אתה רואה קפידה שלא תהיה פתיחה של הרגליים, אלא הפתיחה המינימלית, לא יותר ממנה, אז לכן בשעת התפילה האדם צריך לכוון את רגליו, להקפיד שכביכול לא תהיה פתיחה של הרגליים. למה? כי פתיחה של הרגליים זה ביטוי של התרחקות. כן. עכשיו הלאה, גם יש לפרש כי הרגליים הם מורים על פחיתות, כאשר ידוע מן הרגליים, כבר אמרנו את זה פעם שעברה, הרגליים זה סוף האדם, החלק, החלק התחתון שבו. זאת אומרת, אם הראש זה החלק היותר חשוב, הרגליים זה החלק הפחות חשוב, מבחינה, לא מבחינה מעשית, אלא מבחינת הריחוק מה, 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 מהצד הרוחני, כן? הרגליים נקראות, כן? איך כתוב שמה? ויגע, לא, וידו אוחזת בעקב עשיו. העקב הוא החלק הנמוך ביותר באדם. החלק הנמוך ביותר באדם. אז הוא אומר, גם יש לפרש, כי הרגליים הם מורים על פחיתות. כאשר ידוע מן הרגליים שהם בשפלות האדם. ולפיכך במקום קדושה צריך להסיר המנעל שהוא על הרגל, ומפני, עוד פעם, ולפיכך במקום קדושה צריך להסיר המנעל שהוא על רגל. ולפיכך במקום קדושה,
דרך אגב זה גם בעל אחר כך,
כן, לא, אבל הכוונה בבית המקדש הכהנים היו הולכים יחפים, אסור היה להם ללכת. כן, כן, נכון, נכון, נכון. לא, יחף, הסיבה,
לא, לא,
נכון, זה נכון, אבל הסיבה שלא מתפללים יחף זה סיבה אחרת. זה שאסור להתפלל יחף היא כשאתה מתפלל אתה צריך להרגיש שאתה עומד לפני המלך, ולא עומדים לפני המלך יחפים.
הכהנים היו הכי קרוב מהמלך,
נכון,
והכהנים היו בלי עליים.
זה מה שהוא אומר, שבמקום קדושה, הרי איך הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. זאת אומרת, רואים שבמקום קודש, במקום קודש אתה לא יכול לעמוד עם הנעליים על הרגליים. זאת אומרת, הנעליים יש בהם כביכול, זה שהוא צריך להסיר את הנעליים, הפירוש הוא יש בנעליים ביטול, יש ביטוי של ניגוד לקודש. הנעליים יש בהם צד של, של ניגוד לקודש, ולכן כתוב שעל נעליך מעל רגליך. אני עדיין לא, עדיין השאלה היא שאלה. אני רואה,
אין סיבה לסור להתפלל בלי נעליים.
אמרתי,
אבל גם אפשר להסביר למה כתוב שעל נעליך מעל רגליך, כי המקום הוא קודש. אבל בזה שאני עומד להתבלל במקום מסוים, אני לא הופך את המקום לקודש.
ההפך, המקום הוא קודש גם לפני שאתה עומד שם.
בדיוק. אז אולי מהצד הזה יש למשל נעליך מעל רגליך, אבל בתפילה עצמה,
בתפילה עצמה, כמו שאמרנו, אז זה לא, בתפילה עצמה לא קשה לי, בתפילה עצמה לא קשה לי, כי התפילה, כמו ש, בתפילה עצמה לדעתי לא קשה, משום שבתפילה עצמה הפירוש הוא אדם עומד בתפילה, הוא עומד לפני המלך, לפני המלך לא עומדים יחף, בלי קשר למקום.
משה מול המלך.
מה?
לא, לא. משה מול המלך.
לא, זה לא תפילה. אני אומר, תפילה, מה זה תפילה? תפילה זה, 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 זה אדם עומד לפני המלך, מבקש מהמלך. לעמוד לפני מלך, לפני מלך לא עומדים יחף. זה ששאל נעליך מעל רגליך, זה לא מצד זה שאתה עומד לפני המלך. כתוב שם, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש.
הכהנים במת המקדש, הם היו בלי רגליים,
הם היו בלי נעליים. למה? כי המקום קדוש, כי המקום קדוש. לא, הכהנים, הכהנים בבית המקדש עובדים.
איפה? גם בעזרה גם?
מה? כן, כן, בעזרה היו הולכים יחף. עבודה צריכה להיות יחף, הם חייבים להיות יחפים. מדוע הם צריכים להיות יחפים? משום שיותר מזה, הגמרא אומרת, אסור שתהיה חציצה, אסור שיהיה משהו חוצץ בינם לבין הקרקע. הם צריכים לעמוד על הרצפה של בית המקדש, ואסור שיהיה דבר חוצץ בינם לבין הקרקע. אז מה, ודאי שבלי גמרא, ודאי, הגמרא אומרת שהם היו סובלים מכאבי בטן. למה? משום שהרצפה הייתה קרה, הרי הרצפה בחורף הייתה קרה מאוד, ואסור להם ללכת עם נעליים, אסור להם ללכת עם נעליים. אז הכל היה קר, הם היו אוכלים בשר, היו מתקררים.
אני אינני יבוא את סתירה בגלל הכהנים בבית המאש הם עובדים, זה נכון,
עובדים זה לא,
אבל התפילה זה במקום הקורבן.
הכל נכון, אבל תפילה הפירוש הוא כשאדם מתפלל הוא עומד לפני המלך, והעבודה בבית המקדש זה עבודה, אבל זה לא, אבל זה עבודה במקום המקודש ביותר, אבל זה לא תפילה, זה לא תפילה. נראה, אני נקרא עוד, נראה, אולי הוא יסביר. גם יש לפרש כי הרגליים הם מורים על פחיתות, כאשר ידוע מן הרגליים שהם בשפלות האדם, ולפיכך במקום קדושה צריך להסיר המנעל שהוא על רגל, שהוא על רגל, ומפני שאין במלאכים הפחיתות שהוא אצל האדם, ולכך אמר ורגליהם רגל ישרה, שאין להם התפשטות הרגליים, כי כאשר אין התפשטות לרגליים אין כאן פחיתות, כי אז הם נכנסים תחת שאר האיברים כמו הראש, אבל בהתפשטות הרגליים חוצה יש כאן פחיתות עצמה. מעניין, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד שכל עוד הרגליים לא מתפקדות כרגליים, דהיינו הן לא הולכות, אז כביכול אז הפחיתות של הרגליים נובעת מצד ככה אני מבין מה שהוא אומר, מצד התפקוד שלהם, לא רק מצד היותם החלק הנמוך באדם, אלא מצד התפקוד שלהם. התפקוד שלהם הוא מגדיר אותם כעבר שיש בו פחיתות, ולכן כשהמלאכים רגליהם רגל ישרה, הפירוש הוא כביכול אין פחיתות ברגליים שלהם. מדוע? משום שהם הם עומדים, הם לא הולכים, הם לא מתרחקים. אז כשאדם הוא עומד, הוא לא הולך, אז אין, זאת אומרת, לא ניכר את הפחיתות שיש ברגליים. זה מה שהוא רוצה לומר. אני אקרא את זה עוד פעם. ולכך אמר,
בעצם העניפה, כאילו יש באמת איזה ביטוי כביכול שהאדם הוא תלוי בעצמו.
זה מה שהוא אמר קודם, התפשטות. המושג התפשטות, התפשטות עצמית, התפשטות עצמית.
זאת אומרת, אני הולך
מכוחי. התפשטות עצמית. אז הוא אומר, מפני שאין במלאכים הפחיתות שהיא אצל האדם.
האמת זה, באיזשהו מקום זה דומה לסיבה הראשונה, רק שבסיבה הראשונה זה מעלה שאתה לא יכול להגיע אליה.
נכון.
זו מעלה מה שנקרא לבני האדם, כאילו, כהנים, הסיבה היא אותה סיבה.
נכון, 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 נכון. ולכך אמר ורגליהם רגל ישרה, שאין להם התפשטות הרגליים, כי כאשר אין התפשטות לרגליים אין כאן פחיתות. זה נכון, כי אז הם נכנסים תחת שאר האיברים כמו הראש, אבל בהתפשטות הרגליים חוצה יש כאן פחיתות עצמם, ולכך האדם בתפילתו שבא להתייחד עם השם יתברך יש לו גם כן לכוון את רגליו זה אצל זה מבלי התפשטות הפחיתות כלל, כמו שהוא במלאכים. זה הדעה הסוברת שצריך לכוון את רגליו כמו המלאכים. ולמאן דאמר ככהנים, כי בוודאי יש לסלק התפשטות הפחיתות הזו, שאם לא כן לא היה כאן הדבקות הראוי שתהיה בתפילה. אבל שוב הוא חוזר על אותו יסוד, אבל אין האדם במדרגת המלאכים, שהרי הוא בעל גוף חומרי, הוא חוזר על היסוד שהוא אמר קודם, ואי אפשר שיסלק לגמרי את החיסרון שיש בו, רק שלא יתפשט פחיתותו לגמרי עד שנגלית ערוותו. ודבר זה, דיינו שלא יתפשט פחיתותו לגמרי עד שתגלה ערוותו, זה ראוי לסלק בוודאי. ופליגי בתפילה, כאשר התפילה אינה רק הדיבור, אם יש לדמות בגלל שהתפילה היא יותר רוחנית, היא ביטוי של הצד הרוחני שבאדם, שהרי בתפילה האדם לא עושה, האדם חושב, האדם מדבר, אבל לא עושה. אז אם כך, לפי הדעה הראשונה, יש לדמות אותו למלאכים המופשטים מן הגוף, או הדעה השנייה אומרת, לדמות אותו למלאך, כמו שאמרנו, אי אפשר. יש בו חיסרון שוודאי איננו במלאך, יש בו חומר. או שצריך לדמות אותו לכהנים, שהיה עבודתם על ידי גוף, וקיימה לן כמן דאמר כמלאכי השרת. וקיימה לן כמן דאמר כמלאכי השרת, זאת אומרת, מה פירוש כמלאכי השרת? שהאדם בתפילה צריך לעמוד כמלאכי השרת, דהיינו, לכוון את רגליו, כאילו שתי הרגליים נראות כרגל אחת, ופירוש ראשון עיקר. אני לא מבין למה הוא אומר פירוש ראשון, כיוון שגם הפירוש השני בסופו של דבר הוא חזרה על אותו.
אולי אפשר לומר שכאילו מבחינה מעשית אפשר אולי לעמוד בתפילה על פי הפירוש השני, עקב בצד גודל
כן 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 אני, אבל זה גם לפי הפירוש הראשון. לפי הפירוש
הראשון רגלי משרה זה כך.
לא, אני אומר, לפי הפירוש שאומר שהאדם צריך לכוון את רגליו כמלאכי השרת, אז הפשט הוא רגל ליד רגל. אבל למי שאומר ככהנים, עקב בצד גודל, אז באמת אין עניין לעמוד רגל בצד רגל, אלא גם רגל, העיקר שזה לא יהיה רגל.
רווח קטן.
לא תהיה רגל, לא תהיה רגל מופרדת מרגל. רגל כביכול ממש ליד. זה יכול להיות ליד אחד ליד השני, וזה יכול להיות ליד אחד אחרי השני. ודאי זה לא נורמלי שאדם יעמוד אחד לאחד אחרי השני. מה איזה...
אולי אחד אחרי השני ככה, לא ככה, זה מקביל, אני יכול לעמוד ככה.
כן, כן.
זאת אומרת, אני חושב שאומר, נראה לי, כאילו, כשהוא אומר בפירוש ראשון עיקר, הוא לא מתכוון מבחינת הרעיון, כי הרעיון אותו
הרעיון אותו רעיון.
הוא מדבר הלכה למעשה מבחינה...
לא, אז זה הוא אמר קודם, זה הוא אמר... וקיימה לן כמן דאמר כמלאכי השרת. זאת אומרת, הוא אומר, פסק ההלכה הוא שצריך... הרי יש, בירושלמי יש שתי דעות. אחת אומרת כמלאכי השרת, ואחת אומרת ככהנים. אומר המהר"ל, קיימה לן כמן דאמר כמלאכי השרת. זאת אומרת שצריך לכוון את רגליו. אם זה כמלאכי השרת, הפירוש הוא רגל ליד רגל, לא רגל אחרי רגל, רגל ליד רגל. למן דאמר ככהנים זה לא רגל ליד רגל בדווקא, אלא יכול להיות גם רגל אחרי רגל. אבל אחרי זה הוא אומר, הוא פירוש ראשון עיקר. אז מה שמה?
הפירוש ראשון זה כמלאכים.
אז הוא כבר אמר.
לא, הוא חוזר על זה.
יותר נראה לי
ש...
אני מבין, אבל אני לא רואה. הוא הדגיש קודם, גם יש לפרש. זאת אומרת, הוא הביא את זה כשני פירושים, אתה מבין? גם יש לפרש לכאורה. רגע, טוב, נראה. הלאה. בפרק מצוות חליצה, יבמות קופי, אומרת הגמרא, רבי חייא ורבי שמעון ברבי, אבו יתווה, פתח אחד מעיני ואמר, המתפלל צריך שייתן את עיניו למטה, שנאמר, והיה עיני וליבי שם כל הימים. ואחד אמר, המתפלל צריך שיכוון את ליבו למעלה, שנאמר, ונישא לבבינו אל כפיים אל אל בשמיים. אז עוד פעם,
מה המחלוקת בינים?
מה?
לכאורה אין מחלוקת בינים.
לא,
אחד מדבר על העיניים.
לא, זה נכון, אבל השאלה היא, לפי הדעה הראשונה, הקפידה היא שבשעת התפילה ייתן את עיניו למטה, ולפי הדעה השנייה יש קפידה שבשעת התפילה יכוון את ליבו למעלה. הפירוש הוא, כל אחד מדגיש נקודה אחרת. יכול להיות שהם לא חולקים, אבל יכול להיות שלפי הדעה הראשונה אין הדרכה לאן הוא צריך לכוון את הלב. לפי הדעה השנייה אין הדרכה לאן צריך הוא לכוון את העיניים. אתה מבין? עדי אחי, מספר את הגמרא, אתה רבי ישמעאל ורבי יוסי לגביו. בא רבי ישמעאל ורבי יוסי, שואל אותם, במה יסקיתו? אמרו לה, בתפילה. אז הוא בא וחידש להם חידוש. אמר לו, כך אמר אבא, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. זאת אומרת הפירוש, אז מה רואים? רואים שכל אחד מהם באמת הדגיש נקודה אחרת, התעלם לגמרי מהשני, וזה מה שהוא חידש להם, שלא, שצריך את שני הדברים. אז הוא מסביר, ובאור זה, כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. יש לאדם לחשוב עצמו כאילו הוא לפני השם יתברך, הוא כעבד שהוא עומד לפני רבו. זה הפשט, ייתן עיניו למטה, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. יש לאדם לחשוב עצמו כאילו הוא לפני השם יתברך.
מעניין שפסוק עצמו
לא מתכוון,
זה עיניי של הקדוש ברוך הוא.
ודאי, זה פשט הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כן, אבל
אדם צריך לדמות ל...
אבל רואים שהגמרא דורשת את זה, אתה צודק. לא, אל, לא ביחס לקדוש ברוך הוא, אלא ביחס לאדם עצמו. נכון. והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אז פשט הפסוק, אתה צודק. יש הבטחה, הפסוק אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, שהיו עיניי כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אבל רואים שהדרשה של הגמרא לומדת אחרת, כן? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. או שנגיד שהכוונה היא כביכול להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא אומר והיו עיניי וליבי שם, אז גם אנחנו צריכים להיות עינינו וליבנו שם, כן? יכול להיות. אז מה הוא אומר? ובאור זה כי דכתיב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. של האדם לחשוב עצמו כאילו הוא לפני השם יתברך, הוא כעבד שהוא עומד לפני רבו. זה הדעה הראשונה. ואידך סבירה לי, שיש לו לכוון ליבו למעלה אל השם יתברך. מה הכוונה? מה הכוונה לכוון ליבו למעלה אל השם יתברך? מה הכוונה? אז הוא אומר, כאילו הוא משתוקק ומתאווה אל השם יתברך. זאת אומרת, הדעה הראשונה אומרת שאדם צריך להרגיש את עצמו כאילו הוא עומד לפניו, כעבד שהוא עומד לפני אדונו, כמו עבד שעומד לפני האדון שלו. לפי הדעה השנייה, והיו עיניי וליבי שם הוא לומד, זה ביטוי של השתוקקות, תאווה. וזה הכוונה, יכוון ליבו למעלה. הוא לא עומד לפניו, אבל הוא משתוקק להתקרב אליו, מתאווה להתקרב אליו. לפי הדעה הראשונה, אדם צריך להרגיש את עצמו כעבד שעומד לפני האדונו. בתפילה אני כאילו עומד לפני האדון, עבד שעומד לפני האדון. מה המשמעות של עבד שעומד לפני האדון? עבד שעומד לפני האדון, פירושו של דבר שאני תלוי באדון, מה שאדון יגיד לי לעשות אני עושה, אני מרגיש עכשיו שאני כפוף לו. לפי הדעה השנייה, אז כמו שהוא אומר, זה ביטוי של השתוקקות. זה הכוונה, שיהיה ליבו מכוון למעלה, יכוון את ליבו למעלה. הוא מתרץ באמת ברב ישמעאל ואומר שיקיים שניהם, שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. כי התפילה, מה שהאדם הוא העלול, והעלול צריך אלילתו. וידוע כי מצד שהוא עלול יש להיות עיניו למטה, וכמו העבד שהוא עומד לפני רבו שעיניו למטה. אמנם מפני שהאדם נתלה בעילה, צריך שיהיה ליבו למעלה אל העילה, לכך יהיה ליבו למעלה. כלל הדבר, מה שעיניו למטה, בשביל כך יש עליו משפט העלול. זה ביטוי של יראה, ביטוי של יראה, שהוא עומד ביראה לפני עילתו. רק מפני כי העלול נתלה בעילה, נתלה הכוונה תלוי, מרגיש את עצמו תלוי בעילה, וכך העלול נושא ליבו אל עילתו, שכל אחד נושא ליבו אל מי שהוא צריך אליו, שהאדם צריך אל השם יתברך בתפילתו. זאת אומרת, נשיאת הלב כלפי מעלה, השתוקקות, התאווה, זה ביטוי של תלות. כשאתה צריך מישהו, אתה מבקש ממנו, אתה רוצה להגיע אליו, אתה משתוקק להגיע אליו, כי אתה צריך אותו. אז זה הכוונה, ניסה לרבינו אל כפיים, יכוון את ליבו כלפי מעלה. זאת אומרת, מצד אחד צריך להרגיש את העבדות, את העובדה שהוא עבד לפני אדונו, זה הביטוי של עיניו למטה. מצד שני, הרגשת התלות, זאת אומרת, העובדה שאני תלוי בו גורמת לכך שכל מה שאני צריך אני מבקש ממנו. כן? כל מה שאני צריך, כל מה שאני זקוק, אני מבקש ממנו. פרק כהן גדול, אמר רבי שמעון, חסידה, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. אז הוא מסביר, וזה כי התפילה היא התחברות העלול עם העילה, ולכך יראה עצמו כאילו שכינה כנגדו. ודבר זה נרמז בקרובים, ידוע שהיו פניהם זה כנגד זה, שבמסכת יומא הגמרא אומרת, כשהיו עולים לירושלים, הכוונה ברגלים, היו מגביעים להם את הפרוכת ואמרו ראו חיבתכם לפני המקום, היו מראים להם את הקרובים שפונים איש פניהם איש כלפי אחיו, כן? ואמרו ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת שכר לנקבה, וזהו החיבוב הגמור. וידוע כי הזכר פונה אל הנקבה להשפיע לה, והנקבה פונה אל הזכר לקבל ממנו, ולפיכך התפילה, עניין התפילה, כי אילו השם יתברך נגדו, הוא מבקש האדם ממנו להשפיע לו מה שמתפלל, מה שהוא מבקש ממנו. כי אין עניין התפילה רק התחברות האדם שהוא העלול, זאת אומרת, התפילה כביכול זה התחברות, כן? התחברות. אין עניין התפילה רק התחברות האדם שהוא העלול בעילתו התברך, והתחברות העלול עם העילה הוא זה נגד זה. ולכן זה מה שהוא אומר, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו. מה הכוונה כאילו שכינה כנגדו? שכינה כנגדו, הפירוש הוא אני בתפילה כביכול מתחבר על ריבונו של עולם, הוא רוצה לתת ואני רוצה לקבל, הוא משפיע ואני המושפע, כן? האדם צריך להרגיש בתפילה כביכול את ההתחברות שלו לריבונו של עולם. ויש פה כמה נקודות, אז יוצא ככה, אחד, נקודה ראשונה אמרנו, זה הרגשת העבדות שאדם צריך, זה הפשט עיניו למטה כעבד שעומד לפני אדונו. אחרי זה הנקודה השנייה, יכוון את ליבו כלפי מעלה, השתוקקות, הבקשה, כן? התלות, זה שאני תלוי, זה גורם לי לבקש, ואני תלוי בו, לכן אני מבקש ממנו. ונקודה שלישית, זה מה שהוא אומר עכשיו, זה ההתחברות. אדם צריך להרגיש שבתפילה כביכול הוא מתחבר לריבונו של עולם, הוא משפיע ואני המושפע, כן? הוא נותן ואני המקבל, התחברות בין האדם לבין ריבונו של עולם. כן,
היו מקביעים את הפרוכת,
כן,
שיראו את הקרובים,
כן, ראו חיבתכם לפני המקום,
כאילו זה באמת היה? באיזה במה?
היה נס. לא, לא, מה אומרת? שהיו עולים לרגל, הכתובים היו בתוך קודש הקודשים. אתה שואל באופן מעשי איך אפשר היה לראות את זה? שאלה טובה, שאלה טובה. זאת אומרת, מה פירוש? צריך לחדד את השאלה יותר. הרי כדי לראות היו צריכים לעלות, היה מדרגות לפני האולם, לפני ההיכל, אז היו צריכים לעלות לשם. לכאורה באמת שאלה גדולה, איך אפשר היה לעלות לשם? הכתוב שישראלים לא יכולים להגיע, רק כהנים יכולים לעמוד על המדרגות שבין ההיכל לבין העזרה. זאת אומרת, ההיכל היה גבוה מהעזרה, כן? אז באמת זו שאלה, איך אפשר, צריך, אני מעריך שבראשונים שם היו צריכים לשאול את השאלה הזאת. באופן מעשי, איך אפשר איך אפשר לאדם לעמוד בעזרה, כן?
הוא מדבר. העולים לירושלים, זאת אומרת, עולה הרגל.
כן, כן, בלי ספק, בלי ספק, בלי ספק. העולים לירושלים, אני אומר, איך, לכאורה, באמת קשה. איך יכול להיות שהיו עומדים בעזרה, שזה מקום נמוך יחסית, לעומת הגובה של ההיכל, כן? ולראות מהעזרה, הרי ההיכל גם כן היה לו, זה היה אולם, האולם וההיכל, זה שטח. לא היו חלונות. אבל היה פתח גדול. השאלה רק, אבל הפתח הגדול היה מוגבע. זאת אומרת, היית מוכרח לעלות למעלה. אם מישהו היה עומד למעלה בפתח ההיכל, זה אני מבין. זאת אומרת, מפתח ההיכל, לעמוד בפתח ההיכל ולראות, זה אפשרי. זאת אומרת, כי אז אתה נמצא באותו מפלס, כמו שאני עומד כאן, אם ירימו לי את הפרוכת, אז אני אוכל לראות מה שנמצא מאחורי הפרוכת, אתה מבין? אבל זה בתנאי שאני עומד על אותו מפלס. אבל מי שעומד נניח 5 מטר עמוק יותר, הוא לא יוכל לראות מה שאני רואה מכאן, אתה מבין? מי שנמצא,
אם היו פותחים את הדלתות שלך, היו פותחים את הדלתות,
כן, היו פותחים,
מישהו למעלה יכול לראות,
מי שנמצא במפלס של ההיכל יכול לראות, אבל מי שלא נמצא, צריך להבין, בית המקדש היה בנוי בצורה שהמקום היותר גבוה נמצא בצד מערב, דהיינו בקודש הקודשים, זה המקום הכי גבוה, ואתה הולך, ככל שאתה הולך לכיוון מזרח אתה יורד, אתה מבין? המדרגות היו, אתה אתה מבין? אם תקח את זה, כקודש הקודשים, כן? אז כשאתה הולך לכיוון מזרח, לכיוון הר הזיתים, אתה כל הזמן נמצא במצב של ירידה. אתה מבין? כאן זה המקום הכי גבוה. מה?
הר מוריה.
אני אומר, הר מוריה היה כלפי הר הזיתים, מהר הזיתים, מה שהיום קוראים שער הרחמים. שער הרחמים, שהוא הצד המזרחי של הר הבית, הוא נמצא במפלס נמוך לעומת המפלס של אבן השתייה, שמה שנקרא מסגד עומר.
השאלה איך הפתח היה, כי זה נמוך, אבל הצד הערבי היה יותר גבוה.
נכון, אבל זה לא יעזור.
היום כמו שאתה יורד מהרובע היהודי לכיוון,
כן, כן, אני מבין, אני אומר, אבל זה לא יעזור,
לא יודע, אבל גם
רק עם פריסקופ, עם פריסקופ אפשר, אבל בלי פריסקופ לכאורה איך אפשר? זה באמת שאלה, אני חושב שאני אבדוק את זה בראשונים, אם הראשונים שואלים את זה, לכאורה זה שאלה מתבקשת, איך אפשר היה לראות, איך עולי הרגל היו יכולים לראות. מי שעומד על ההיכל, אבל בשביל לעמוד על פתח ההיכל, כהן יכול לעמוד שם, גם לא כל כהן, לא באמת, לא סתם כהנים לא יכולים לבוא לשם, אבל בחומר ישראלים לא יכולים להיכנס, אפילו יש גבול, שעד אותו גבול יכולים ישראלים להיכנס בעזרה, מאותו גבול אסור ליהודי ישראלי רגיל להיכנס, רק כהנים יכולים להיכנס, רק כהנים. טוב, עד כאן.
בגלל זה הדבר תורה שלי